וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר בראשית, בפרק למד זין, פסוק א', וישב יעקב. לשבת זה דבר לא פשוט בכלל. אומרת המשנה במסכת אבות על הפסוק בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. מבאר רבי צדוק הכהן מלובלין, כי העולם הזה הוא עולם ההליכה. אם כן, בעולם הזה לא יושבים. וכתוב, וישב יעקב. זה אומר שבעולם הזה יש תקווה שבבוא הזמן נשב. כלומר, וישב יעקב זה כל התמצית של הציפייה המשיחית. יעקב רוצה לחיות את ימות המשיח. וישב יעקב. גם הנביאים אומרים, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד. וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב. זה השאיפה בסוף התורה. הזמן שבו יושבים. כלומר, כשיושבים, סימן שהושלמו כל המשימות. המשימה של משפחתו של אברהם היא משימת הגלות והגאולה. יעקב סיים את עידן הגלות, אם כן לא נותר לו אלא לשבת. כלומר, לפי התוכנית של יעקב, הכל הולך בסדר גמור. בעצם, מכאן ואילך צריך להתיישב בארץ ישראל, לכבוש את הארץ, להקים את האומה. אין שום צורך במשהו אחר. אומר רש"י, ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיים לצדיקים מה שמזומן להם לעתיד לבוא, שמבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה זה רוגזו? רוגזו, רוגז, בעברית התנכית, זה צער. לא מה שאנחנו קוראים רוגז בעברית מודרנית, כעס, אלא צער. כן, ויבו רוגז, הכוונה הגיע הצער. אם כן, יש משהו שמונע את הישיבה בעולם הזה, וזה רוגזו של יוסף. יש את השאלה, מה יוסף מתנגד לישיבה של יעקב? אז כאן צריך להעמיק קצת יותר בדברים האלה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. ההבחנה פה בין ישיבה לבין מגורים מאוד ברורה. מגורים זה מלשון גרות, גר. כן, כלומר מי שאין לו אחיזה קבועה. עבור אברהם ויצחק, העולם הזה היה עולם של גרות. יעקב רוצה להפוך את העולם הזה למקום ישיבה. אז הוא יושב איפה שאבותיו היו גרים. הוא מנסה אם כן להגיע לימות המשיח. יש את השאלה, האם הוא צדק? ייתכן מאוד שכן. מבחינתו של יעקב, כל מה שהיה צריך להשלים הושלם. אז איפה לא הושלם? מובנת השאלה, כן? התשובה, בעולם כולו. כן, כלומר, זה שמשפחתו של יעקב הגיע כבר להשלמה, היא מבחינתה כבר באחרית הימים, אבל שאר העולם מצפה לתיקונו, ושאר העולם לא הגיע לידי כך. אם כן, חייבת להופיע איזושהי שאיפה בתוך המשפחה של יעקב, של תיקון עולם שמעכב את הישיבה. ומהו אותו זרם במשפחה של יעקב שיעכב את הישיבה עד שיתוקן שאר העולם? יוסף. יש את השאלה, מדוע דווקא יוסף ולא מישהו אחר? בזה נעסוק כעת.
כתוב, אצל יעקב, איש תם יושב אוהלים. אולם זה לא בארץ דיבורי אביב, אבל זה יושב.
כבר מצאנו ישיבה בשלבים הראשונים של החיים של יעקב. נכון, אבל הוא יושב באוהלים. באוהלים העולם הוא אידיאלי. כן, זה העולם של הלימוד. בלימוד הכל אידיאלי, אבל זה עולם לא אמיתי. זה הישיבה. הישיבה זה מחוץ לעולם. בסדר? וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף. כלומר, התולדה ההכרחית של יעקב זה יוסף. בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצון. והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו. והיה ויוסף את דיבתם רעה אל אביהם. נשאלת השאלה, למה הכתוב מדגיש את גילו הצעיר של יוסף? אם הוא בן 17, לפי כל אמת מידה שהיא, זה גיל צעיר. ונשאלת השאלה, בן כמה הוא היה כשהוא עזב את הגלות? בן 6-7 מקסימום. אם כן, כשעזב את הגלות היה ילד קטן מאוד. מה הוא זוכר מהגלות? הוא זוכר את נוף הילדות. אין אדם שאיננו אוהב את נוף ילדותו. עבור האחים שלו, שהיו קצת יותר גדולים ממנו, מה הם זוכרים מן הגלות? את הניסיון של לבן להשמיד את בית יעקב. עבורם הגלות היא מקום נורא, ולכן אין להם שום שאיפה לשוב לשם. מה שאין כן יוסף, שמפתח רומנטיקה של הגלות. ויש לזה השלכות רבות. אפשר לומר ככה, היו כמה ניסיונות לתקן את העולם בימי האבות. אברהם ניסה אצל נמרוד. זה לא הלך. יצחק ניסה אצל אבימלך. זה לא הלך. יעקב ניסה אצל לבן. זה לא הלך. 3 פעמים הווי חזקה. כן, זה הכלל בהלכה, דבר שחוזר על עצמו 3 פעמים, הופך להיות מוחזק, ואז אין לנסות אותו יותר. מגיע יוסף, והוא מציע עוד פעם לצאת אל הגלות. אנחנו נראה איך. אם כן, אומרים לו אחיו, אתה רודף את האומה, אתה חייב מיתה. אתה להבין, אם כן, מה שקורה שם. יש איזה אדם בתוך המשפחה של יעקב, שמנסה עוד פעם להשיב את האומה אל הגלות. וכאן מתחילה מחלוקת רצינית מאוד. כן, האם התיקון של העולם יבוא על ידי יציאה מן המרכז אל הפריפריה, או מן הפריפריה אל המרכז? וזאת תהיה המחלוקת בין שיטתו של יוסף לבין שיטתו של יהודה. יהודה רוצה להקים את המרכז הארץ ישראלי, ולהביא את כל העולם שיעלו לירושלים, בעוד שיוסף רוצה שהמשפחה תצא אל אומות העולם לתקן שם. מחלוקת כותבית שהיא בעצם העתקה בתוך משפחת יעקב של מחלוקת אברהם ונחור, שדיברנו עליה בשיעורים הקודמים. טוב, כל זה רק הקדמה, כי לא הוכחתי את הדברים מתוך הטקסט. הבה נקרא את הטקסט. וישראל, אגב, ויה ויוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יש ליוסף כל מיני טענות נגד אחיו. ויה ויוסף את דיבתם רעה אל אביהם. מה הדבר הרע שיש לו לומר על האחים שלו? אז בחזל מובאות מספר טענות. אחת הטענות זה שאחיו אוכלים עבר מן החי, שזה אחת המצוות של בני נוח, אסור לבני נוח לאכול עבר מן החי. והוא טוען שאחיו אוכלים עבר מן החי. האם זה ייתכן שבני יעקב, הקדושים, הצדיקים, יאכלו עבר מן החי? ברור שלא. האם זה ייתכן שיוסף, הצדיק, הקדוש, ישקר? בוודאי שלא. אז מה קרה? אכלו עבר מן החי או לא אכלו עבר מן החי? אמרו הדרשנים שהמחלוקת הייתה מסביב לבהמה המפרקסת. כי הרי אסור לאכול עבר מן החי. נשאלת השאלה, מתי הבהמה מפסיקה להיחשב כחי, ואז מותר לאכול את בשרה. ההלכה היא שעבור היהודים, ברגע שהבהמה נשחטה, הבשר שלה מותר. כל, אפילו שהבהמה עדיין מפרקסת, אפילו שהיא רצה בחצר, שוחטים תרנגול, והתרנגול ממשיך לרוץ בתוך החצר. בשרו מותר. מדוע? כי נעשתה כבר השחיטה. זה נכון לגבי בני ישראל. עבור הגויים זה לא כך. כל זמן שהבהמה בתנועה, כל זמן שהיא מפרקסת, אסור לאכול ממנה משום עבר מן החי. אם כן, הבנים של יעקב היו אוכלים מבהמה מפרקסת. ויוסף אמר, אתם אוכלים עבר מן החי. והם אמרו לו, מה פתאום? שחיטה מתירה. נשאלת השאלה, מה השתגעו? למה להם לאכול בהמה מפרקסת? הם כאלה רעבים שהם לא יכולים להתאפק עד שהבהמה שובטת מלנוע, שהם צריכים לאכול דווקא מבהמה מפרקסת? אלא מכאן שהייתה מחלוקת אידיאולוגית. עבורם, הם רצו לומר שנגמרה תקופת האבות ונוצרה האומה. כיוון שהסתיימה תקופת האבות, מכאן ואילך דינם כדין בני ישראל. ולכן הם בכוונה אכלו בהמה מפרקסת, כדי להראות את זה שהם הגיעו כבר למדרגת ישראל. מה שאין כן יוסף, שסובר שהתקופה של האבות לא הסתיימה. עדיין צריך לעשות בירור. ולכן כולם עדיין בני נוח, ולכן אסור להם לאכול בהמה המפרקסת. זאת אומרת, כשם שאברהם דחה את לוט, יצחק את ישמעאל, יעקב את עשיו, בין בני יעקב צריך להמשיך הבירור. ברור? כשיוסף כנראה רואה את עצמו כהמשך, ואת אחיו כדחויים. ולכן תקופת האבות מבחינתו עדיין לא הסתיימה, ולכן הוא עושה את הבהמה המפרקסת. כן?
האם האבא הכריע בין הבנים בשאלה הזאת? הרי אם הוא בא ומספר לאבא, אם יוסף בא ומספר לאביו את הסיפור הזה, יש להניח שאבא
חיווה דעה. יפה. זאת אומרת, אם הוא מביא ליעקב את הידיעה הזאת, הם אוכלים מבהמה המפרקסת, אז יעקב צריך להכריע. כן? אולי יעקב איננו יודע להכריע. הרי הוא רואה שיש יוסף ויהודה, ואולי ההיסטוריה תוכיח. זה הבירור שיעשה. עוד לא ברור האם זה המשך או לא. אגב, בסופו של דבר, יש ליוסף מעמד ביניים. אמנם הסתיימה תקופת האבות, אבל הוא מוליד שני שבטים, אפרים ומנשה. כלומר, מטבע הדברים, הוא אב ולא אב. ובכן, בואו נראה. פסוק ג' וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. מה המשמעות של כתונת פסים? מלכות. בעצם הוא מעמיד אותו בראש המשפחה. הוא נותן לו את המלכות. האם זה צודק? המלך צריך להיות הבכור. האם יוסף הוא הבכור? זהו, זה לא כך ברור. מצד אחד הוא בכור של רחל. מצד שני, הבכור הראשון היה ראובן. אבל המחשבה הראשונה הייתה של יעקב לשאת את רחל לפני לאה. אז אפשר לומר שמצד מחשבת יעקב, יוסף קודם לראובן. מצד המציאות בפועל, ראובן קודם ליוסף. אז אם כן, יש פה מחלוקת בין האידאל למציאות. האם הולכים לפי האידאל או לפי המציאות? כי תהיינה לאיש שתי נשים. האחת אהובה והאחת שנואה. וילדו לו בנים, האהובה והשנואה. והיה הבן הבכור לשניה. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. טוב, אם אנחנו מסתכלים על הפסוקים האלה מפרשת כי תצא, באמת עולות שאלות קשות. המקרה שהתורה מדברת עליו הוא מקרה נדיר ביותר. גם זה שיש לאיש שתי נשים. זה כבר דבר נדיר. רוב בני אדם יש להם אישה אחת. אבל גם שיש לו אחת אהובה ואחת צנועה, זה עוד מצמצם את המקרה. וזה שבן הבכור הוא דווקא לצנועה ולא לאהובה. גם זה חידוש. זה גם מצמצם את המקרה. ואז הוא ירצה לבקר את בן האהובה על פי בן הצנועה הבכור, אז הוא לא יכול. המקרה כל כך נדיר שנשאלת השאלה, למה התורה טרחה להביא כל כך הרבה פסוקים על מקרה כל כך נדיר? אלא זה משום שאנחנו יודעים שכל המצוות שבתורה הם בעצם הלקחים של הסיפורים של תקופת האבות. איך אנחנו יודעים את זה? מגיד הנשה, נכון? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב ויאבקו אמו, בגיד הנשה. זאת אומרת, גיד הנשה הוא בניין אב, שאנחנו לומדים על כל המצוות, שטעמי המצוות נמצאים בסיפורי האבות. עכשיו מובן מדוע התורה העריכה כל כך בסיפור של כי תהיינה לאיש שתי נשים. זה הלקחים מהסיפור של יעקב ובניו, שהוא רצה לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. תראו איזו קטסטרופה יצאה מזה. אם כן, אומרת התורה, די, פעם אחת מספיק. לא חוזרים על הטעות הזאת. בסדר? טוב. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. ועשה לו כתונת פסים, ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו. וישנאו אותו, ולא יחלו דברו לשלום. אני לא הבנתי מה שכתוב כאן בכלל. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל בניו. נכון? לא כתוב מכל בניו, מכל אחיו, נכון? כאילו מבין האחים של יעקב, יעקב אוהב את יוסף יותר. כמה אחים יש ליעקב? מהתורה אנחנו יודעים רק על אחד, עשיו. כלומר, הוא רואה ביוסף משהו שהוא תגובה או המשך לעשיו. הרי עשיו בא בשם האנושות, הוא אומות העולם. ויש בתוך המשפחה של יעקב מישהו עם נטייה קוסמופוליטית. אז אם כן, הוא דומה לעשיו במידת מה. כן? עד כדי כך שבמערת המכפלה, יש מקום שהערבים מראים אותו כקברו של יוסף. וזה כנראה הראש של עשיו. יש יחס בין עשיו לבין יוסף. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו. ולא יחלו דברו לשלום. כל הכבוד להם. מתוך גנותם, אומרים חז"ל, אתה שומע שבחם, שלא תייחו. או בעברית של חז"ל, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. הם אומרים את מה שהם חושבים באמת. מאוד מאוד חשוב. כנראה אי אפשר לדבר לשלום בין אחים. בין אחים יש יריבות, על אותו גורל. ולכן הטבע של אחים הוא להרוג אחד את השני. כן, ניסיון האחווה כשל כישלון חרוץ לפי מה שמבואר בספר בראשית. האחווה הראשונה הייתה של קין והבל. לפי זיכרוני, משהו אומר לי שזה הסתיים לא טוב. אחר כך אנחנו מוצאים, אברהם אומר, אל נעתי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך. כי אנשים אחים אנחנו. ומאחר ואנחנו אחים, אם אנחנו נתחיל לריב, זה ייגמר ברצח. עדיף שתיפרד. אחר כך, בין יצחק לבין ישמעאל, עוד יותר גרוע. אין דיבור, יש בוז. בין יעקב לעשיו, יש דיבור. אבל זה כמעט נגמר ברצח. כן? אלמלא ההתערבות של ההורים, עשיו היה הורג את יעקב. אם כן, אנחנו רואים שכל פעם שיש ניסיון רציני של אחווה, זה מסתיים באלימות. אז אם כן, זה מאוד פסימי. האם יש סיכוי שאי פעם יהיה שלום? יש משפט פסימי שאומרים אותו גם בתפילות, גם בברכת המזון, גם בקדיש. משפט פסימי מאוד, של דודו פישר ושל אנריקו מסיאס. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו. כלומר, ההנחה היא ששלום אנחנו לא מסוגלים לעשות. כן, כי העולם הזה הוא עולם של תחרות, קנאה ושנאה ותחרות. לכן, אם יש שלום, זה סימן שהעושה שלום עם רומיו הוא זה שעשה שלום עלינו. אז אם כן, לכן אי אפשר להתחיל את ההיסטוריה כל זמן שאנחנו לא בטוחים שאפשר לעשות שלום. והאחים כנראה היו מודעים לזה שזאת הסוגיה המרכזית. לא יכלו דברו לשלום. יש פה מחלוקת מהותית, אנחנו לא יכולים לעשות שלום. והיה חלום. יוסף. חלום. מאיפה הוא למד לחלום? מאבא שלו. יעקב חולם. כנראה שהחלום זאת מומחיות של המשפחה העברית. לחלום הכוונה להיות פתוח לעולם אחר. מי שלא חולם, זה סימן שהוא מרוצה ממצב העולם. הוא איננו מעלה על דעתו עולם אחר. לכן אומר התלמוד, מי שלא חולם שבעה ימים, סימן שהוא רשע. מה, אתה לא רוצה עולם אחר? אתה מסתפק במה שיש? זה רשעות. יוסף, אידיאליסט, לכן הוא חולם. והיה חלום יוסף חלום. ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו. כי החלום שלו סותר את החלום שלהם. ויאמר עליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. כן? נאיבי כזה. הוא בא, רציתי לספר לכם משהו מעניין. נו, מה חלמת? והנה אנחנו מעלמים, עלומים בתוך השדה. והנה, עכשיו נשאלת השאלה, מה היה המקצוע של בני יעקב? רועה צאן. רועה צאן, אם כן סימן שיש מספיק פרנסה בראיית צאן. החברה של בני יוסף, של בני יעקב, איננה עוסקת בעבודת השדה. פתאום יוסף אומר, יש לי רעיון, בואו נעבור לכלכלה מסוג אחר. מנוודות אנחנו נעבור לישיבה קבועה. ומה נעשה? אנחנו נתחיל לאלם עלומים בתוך השדה. בשביל מה כל כך הרבה חיטה? למי נועדה החיטה הזאת? לעולם כולו. כלומר, יוסף כבר מתגלה כאדם שיש לו דאגה אוניברסלית, והדאגה האוניברסלית הזאת, הוא רוצה לטפל בה דרך הכלכלה. הוא רואה בכלכלה את המנוף לתיקון העולם. זה הגישה שלו. כן, ולכן הוא מזמין את האחים בעצם לצאת אל הגלות. והנה, כמה אלומתי וגם ניצבה. כלומר, אני גם האיש היציב פה. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. אם כן, המסר הוא ברור, אני תובע את ההנהגה, וההנהגה הפוליטית הזאת תעסוק בכלכלה, והכלכלה תעסוק בתיקון העולם. אמרו לו האחים, מה, נפלת על הראש? ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. ויוסיפו עוד, שנו אותו, על חלומותיו ועל דבריו. עד כאן להיום.